שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני עסקה חסון ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. בפרק של היום אנחנו נדבר על הווסת, מה שרוב האנשים מכנים בטעות מחזור. אנחנו נדבר עם מי שפיתחה את שיטת שרמן לווסת קלה, מירב שרמן. היי מירב, מה נשמע?
היי עסקה, נעים מאוד.
למי שלא מכירה, מירב היא דולה בהכשרתה, פיתחה שיטה להתמודדות עם הווסת, מטפלת ומכשירה מדריכות ומנחה קורסים של השיטה בארץ ובעולם. אז רגע לפני שאנחנו מאבדים את כל המאזינים הגברים שלנו, אני רוצה שרגע נדבר עם הפרק הזה רלוונטי גם להם. מה את אומרת?
לחשוב שגבר נמצא עם אישה, חולק איתה אפילו את אותה מיטה. זה אומר שהקשר הוא מאוד קרוב, ובכל זאת, דברים מאוד מהותיים על מה שקורה אצל האישה, גברים לא יודעים. אז אפילו יש בי רצון לפתוח קורס לגברים, אני מאוד עסוקה בענייני נשים, אבל בהחלט אני חושבת שזאת הזדמנות לדעת מה עובר על האישה שלך, או מה עובר על ידידה שלך, או על נשים בכלל. אז אני ממש מזמינה גברים להישאר בפרק הזה, להקשיב, לפתוח את הראש.
מעולה. ויש גם איזה וייב כזה של גועל לפעמים מהנושא הזה, אז אני גם רוצה להזמין את מי שמקשיבים, גם הגברים וגם הנשים, לבוא בראש קצת יותר פתוח לכל הנושא הזה.
להיגאל ממשהו שהוא תהליך טבעי, זה מעלה שאלות, אוקיי? זה שלא ניגלים ממנו, זה לא אומר שמתחילים, לא יודעת מה לעשות איתו, בפרטיות, אפשר להתייחס לזה במידה הנכונה, אבל הגועל זה מראה לי על איזשהו ריחוק מעצמנו, ריחוק מהטבע שלנו, שעליו כדאי לבחון מחדש ואולי לצאת לדרך חדשה עם זה.
אז מה זאת בעצם שיטת שרמן?
אוקיי, אז לפני שאני אספר על שיטת שרמן, אני קצת אספר על מאיפה היא באה, שזה יהיה ברור. אני ברקע הקודם שלי מתכנתת מחשבים, מתמטיקאית, אני באה משם, מהעולמות האלה. דרך הלידות של הבנות שלי הגעתי לעולם הלידה, ופשוט הקסם, התבונה שיש בעולם הלידה כל כך שווה אותי, שרציתי את זה בעוד מקומות. אז עכשיו אם אני אענה על מהי שיטת שרמן, זאת הדרך הטבעית להתנהל בווסת מתוך הבנה של התהליך הטבעי והיכולת שלנו להשפיע על התהליך מתוך שיתוף פעולה עם הגוף. זאת אומרת, רק להיענות לצרכים הטבעיים של הגוף, של הנפש, מהמקום הזה. בעצם אם אני אצייר את זה בדמיון באופן סכמטי, אז במקום לחפש את הפתרונות בחוץ, אנחנו מחפשות את הפתרונות בפנים. זה אומר שאם אני מבינה בתודעה שלי מה קורה בפנים, אני מתחילה פחות להסתכל על זה כעל משהו זר, אויב או מגעיל אפילו, אוקיי? זה אומר שאני יודעת איך אני יכולה דרך הנשימה להשפיע על התהליך, דרך תנועות הגוף שלי להשפיע על התהליך, דרך התודעה שלי. כאילו גם בהיבט הפיזי וגם בהיבט הרגשי, אני יכולה לעבוד עם התהליך, וזה מה שמאפשר לווסת להיות יותר קלה. אנחנו ממש, אפשר להגיד שכשאנחנו מרוחקות מהתהליך הזה, אז אנחנו יוצרות הרבה פעמים איזשהו קיבוץ או ניתוק בגוף, שלא מאפשר לתהליך לעבוד באופן טבעי ומלא. ואם אנחנו מבינות מה קורה שם ויודעות איך לעבוד עם זה, אני אוהבת לקרוא לזה לשחות עם הזרם, אז יורדים עומסים, פתאום אישה מגלה שהווסת שלה לא אמורה להיות כל כך ארוכה, פתאום אישה מגלה שהווסת שלה לא אמורה להיות כל כך כואבת, כי כאב זה אחד הסימנים של תקיעות, אוקיי? אישה מוצאת שהיא לא צריכה כל כך הרבה אמצעי ספיגה, כי אנחנו עובדות ביחד עם התהליך, אנחנו מעודדות את הדברים לצאת באופן טבעי, הגוף לא צריך להגזים כדי להשיג תוצאה, אלא הוא מבין שיש לו פה פרטנרי טובה. זה נראה אחרת.
התחלת להגיד קצת על כאבים ומשך המחזור וזה, משך הווסת, סליחה. מה את רואה בנשים שבאות אלייך? איזה אתגרים יש להם בימי הווסת?
כן, אז מבחינת האתגרים, הדבר הראשון שאנחנו יכולות לראות זה חוסר בידע והיכרות עם תהליכים טבעיים. פעם חשבתי שאני באה לפתור בעיות רק מאוד אקוטיות, אבל מסתבר שלהסתובב בעולם עם חוסר בידע זה כאילו כמו להרגיש קרובה אל עצמך בכל החודש, אבל בימים האלה פחות. אז זה משהו שמאוד משמעותי ומאתגר נשים. אז פה אנחנו באמת נותנות לחלק הזה מענה. מעבר לזה, כל הנושא של כאבים, ואני מדברת על כאבים עד כדי נשים שהיו הולכות לבתי חולים עם, עם עוצמת הכאבים שלהם, שהצליחו להוריד אפילו כאבים לאפס. שזה אחד הדברים המדהימים, וכל פעם מחדש זה, זה כמו קסם, שזה באמת יכול להיות. אם יהיה לנו זמן ונרצה, אני אסביר איך זה יכול להיות שזה אפשרי בכלל. אתגרים נוספים שיש לנשים זה עם משך ימים. יש נשים שחוות את הווסת שלהן כארוכה מאוד, והרבה פעמים אנחנו נראה שכתוצאה משיתוף פעולה עם הגוף, משך הימים הוא ממש מתקצר. יכול להיות ביומיים ויכול להיות אפילו ביותר. אמנם כל מקרה לגופו, ואנחנו לא נדע מראש מה יקרה, אבל מתוך עבודה יעילה עם הגוף, אנחנו נראה שהרבה פעמים משך הימים מתקצר. מה עוד? נשים שמרגישות איזשהו סרבול עם אמצעי ספיגה, מוצאות שהן צריכות פחות אמצעי ספיגה. בעצם למעשה הייתי אומרת שכל דבר שאישה חובה כעומס בהקשר של הווסת, יכול להיות שדרך העבודה שאנחנו נעשה ביחד, היא תרצה להגדיר אותו מחדש. כמה ימים, כמות הכאבים, ואפילו אנחנו יכולות להתייחס לנושא הזה של תופעות קדם ויסטיות, שיש נשים שמרגישות מאוד עצובות או מאוד משוגעות, ואנחנו נותנות מענה גם לחלק הזה, להבין שמתחת לתחושה הלא פשוטה שאנחנו חוות הרבה פעמים, יושבת התבונה שלנו. אנחנו פשוט, אולי בגלל שאין שיח מתאים חברתי סביב העניין הזה, אנחנו מרגישות שאנחנו סוגרות את זה בתוכנו, או על פני השטח זה נראה כאילו באמת חסר כל היגיון, ואנחנו לא צוללות מספיק לעומק כדי להבין מה התבונה שיושבת שם מתחת. אז את החלק הזה אנחנו גם פותחות.
מעולה.
שנייה,
בעצם רוב האנשים...
אבל לי להגיד עוד משהו, כי יש נשים עם תופעות, או שלא הזכרתי כרגע, וגם שם אנחנו יכולות לראות שינוי, וגם אפילו הנושא הזה של כניסה להיריון. זאת אומרת שאישה הרגישה שהיא מתקשה להיכנס להיריון, ודווקא דרך הלימוד על הווסת, פתאום נפתח החלון של כניסה להיריון, כי בעצם אנחנו עוסקות באותו איבר, אנחנו לומדות את המערכת הנשית שלנו, מה שמאפשר גם תנאים טובים יותר לכניסה להיריון.
בעצם רוב האנשים, או אפילו נערות, שהן חוות כאבים או דימום ארוך וקושי בווסת, הם ילכו לרופא נשים והם יקבלו מרשם לגלולות סביר להניח.
נכון מאוד.
ולמה אנחנו בעצם חושבות שזה דבר לא טוב? מה רע בפתרון הזה של גלולות? כי על פניו זה עובד.
קודם כל מגיעות אליי הרבה נשים שכבר ניסו את הפתרון הזה והרגישו שמשהו שם לא עובד להן, כן? או בגלל שהן מרגישות שהן לא רוצות להכניס מיני כימיקלים לגוף שלהן, או בגלל שהן מרגישות שזה יצר איזה שהן תופעות שלא נעימות להן, כמו פחות חיבור לעצמן, איזשהו מין ריחוק כזה, או כל מיני תופעות אחרות. אז זה לא בהכרח פתרון שהוא פתרון קסם. אני קוראת לזה לפי כלל האצבע שלי, ככל שאנחנו נתרחק מתהליכים טבעיים, אנחנו נשלם על זה מחירים. אוקיי? זה לא אומר, אנחנו חיות בעולם שכולנו מתרחקות כולנו מתרחקים מתהליכים טבעיים במידה זו או אחרת. אבל החוקיות הפיזיקלית של הטבע אומרת שככל שנתרחק, יהיה לזה איזשהו מחיר. אז גלולות, סביר להניח שיהיה איזשהו מחיר שפחות מלהיב.
כן. טוב, אז אנחנו מגיעות לפרקטיקה. נשמח שתתני לנו ככה את הכלים שיכולים לעזור עם מישהי מקשיבה לנו, והיא סובלת מכאבים או מדימום מוגבר, או שכמו שאמרת, כל האמצעי ספיגה מסורבלים לה. מה יכול להקל עליה?
אוקיי. אני אפנה כרגע, כדבר ראשון אני אפנה לקהל של נשים שמתמודדות עם כאבים. כשאת מתמודדת עם כאב, אז ההרגשה היא הרבה פעמים שיש איזשהו אויב שתוקף אותך. ואז אנחנו מגיבות כמו לאויב שתוקף אותנו, כן? אנחנו סוגרות את הגוף, מתקפלות, מקבצות ומשתדלות שלא לנשום עד יעבור זעם, כן? הרבה פעמים אם אני אשאל אישה מה היא עושה כשכואב לה, אז היא תראה איך היא מקבצת את הגוף שלה. עכשיו, יש פה תהליך טבעי שמנסה להשתחרר החוצה. ככל שאנחנו מקבצות את הגוף, הדבר הזה לא יכול לעבוד בצורה מיטבית. אז מה אני מציעה לך? יש פה כמה שלבים, זה ברור שזה לא הכל, כי גם אם הייתי רוצה לתת את הכל, הזמן שלנו פה הוא מסוים. אז אני אגיד ככה, כבסיס, תנסי, רק בגלל שמה שעשית עד עכשיו כנראה לא עזר מספיק, כן? או אם את לוקחת כדורים בקצב שלא נעים לך עם זה, אבל את לא מכירה פתרון אחר, תנסי. לשכב על הגב, בחדר, בפרטיות, כן? לפרוס את הידיים לצדדים, ולנשום נשימות עמוקות. אוקיי? יש לנו שתי מערכות פנימיות של הגוף, העיקריות, זה מצב של שגרה ומצב של fight or flight, של הישרדות שאנחנו מגיבות מאוד מהר כדי להילחם או לברוח. אוקיי? יש לזה עוד חלקים, אבל בעיקר להילחם או לברוח. והרבה פעמים אנחנו מתייחסות לווסת, כי אנחנו מפעילות את המנגנון של fight or flight, ואז הוא לא יכול לעבוד נכון עם הווסת, כי זה לא קשור בכלל. אוקיי? אז דרך הנשימה שלנו, דרך ההרפאיה שלנו, אנחנו בעצם מפעילות את המערכת של זמן שגרה. אז גם אם כואב לנו, אני רוצה להזכיר לך שאת תעברי את זה בחיים, כן? אז אין פה משהו של הישרדות, גם אם זה מרגיש נורא, אבל באמת נורא. תחשבי שאני באה משפה של עולם הלידה, אז אני יודעת לדבר על עוצמות של כאבים, והכלים שאני נותנת הם כלים שעוזרים גם לתהליך הלידה. אז בשלב הראשון אנחנו ננסה לפתוח את הגוף, להרפות, לנשום. תנסי לעשות את זה במשך 10 דקות, ואפילו אם את ממש ממש אמיצה, תנסי לחייך תוך כדי. החיוך הפיזי יש לו השפעה פיזיולוגית על הגוף, אוקיי? זה משנה מצב הורמונלי בתוך הגוף שלנו. יהיה לנו פחות אדרנלין, יותר אוקסיטוצין, וזה עובד נכון עם המערכת. אם את יכולה גם תעשי שהחדר שבו את נמצאת יהיה לך נעים. זאת אומרת, שלא יהיה בו בלגן, שיהיה בו צבעים נעימים, ותחשבי בכיוון רומנטי כזה של אור נרות כזה, אז אם יש אור חזק בחדר, תורידי. אם את אימא ששומעת אותי כרגע, אז תנסי לעשות את זה עבור הבת שלך, לדאוג שהחדר יהיה נעים, שיהיה מוזיקה אולי רכה ונעימה, אור של נר, ובתוך זה נגיד להניח יד על בטן תחתונה. בעצם מה שאנחנו רוצות לשדר למערכת הפנימית זה את ה... יכולת להירגע. זה השלב הראשון. מהשלב הזה אנחנו עולות למקום של תנועה. את לא חייבת לעלות לשלב הזה, את יכולה להישאר במדרגה הזאת של הרפאיה, כי הגוף יעשה שם עבודה נהדרת אם את שם. אבל אם את מרגישה שנכון לך לעלות לשלב הבא, אנחנו נדבר על העמידה ועל תנועות עם האגן שמזכירות תנועות של ריקודי בטן. אוקיי? אנחנו בעצם רוצות להזמין את כל האזור של האגן לזרימה ולפתיחה. אני אגיד איזשהו משהו ביניים, אם את עדיין מרגישה שצורך להיות במיטה ולא בעמידה, את יכולה להיות בעמידת 6. עמידת 6 היא מאוד פותחת את האגן, היא מאוד מאפשרת זרימה של הזרימה באגן, ואת די יכולה להרפות, כי את יכולה בעמידת 6, במקום להניח את הידיים, נגיד להישען על קריות, וככה להיות מוחזקת בעמידה הזאת, בלי הרבה מאמץ. אז ככה, אני יכולה לדבר עוד המון, אבל אני ככה אעצור ושמע אותך, עסקה.
זה מזכיר לי חוויה שלי, אני יכולה לשתף על עצמי, שלפני 10 חודשים ילדתי.
מזל טוב.
תודה. הימים הראשונים שכזה עם כל הנקה, פתאום יש קיבוצים מאוד חזקים בבטן וברחם, וחלק אומרות שזה ממש מרגיש כמו עוד פעם צירים. אז אני זוכרת את עצמי ככה יושבת ומניקה, ופתאום מגיע איזה גל כזה מאוד מאוד חזק של קיבוץ וכאב. ואז התחלתי כזה לנוע בכיסא מצד לצד, ואפשרתי ככה לדימום לצאת, ופתאום זהו, הכאב עבר. וזה היה איזה רגע כזה של במקום לקום ולקחת כדור, וזה, זה פשוט עבר.
מדהים.
זה היה ממש מגניב.
מדהים. נכון. בעצם אפשר, אם יש פיק כזה של עוצמה של קיבוץ, ברגע שאת עובדת נכון עם הגוף, את מעדנת את הדבר הזה, ואת הופכת אותו אפילו ליותר יעיל. שזה מדהים. הירידה המשמעותית הזאת שהרגשת אחרי זה, בכאב, היא סימן לזה שמשהו יכול היה להשתחרר באמת. זה מדהים.
כן.
כן. כן, הגוף שלנו חכם ומדהים. ופשוט כאילו, אם בעבר היה מה לדבר על ידע שעבר מאימא לבת, בתרבות שלנו אנחנו עשינו איזשהו ניתוק כזה, ואין לנו מה להעביר לבנותינו הרבה פעמים. אין איזשהו ידע שקיבלנו מהאימהות שלנו. ופה הדרך העבודה עם השיטה, אני קוראת לזה שאנחנו מעוררות היזכרות. אנחנו מחדשות ידע שהוא טבוע בגוף שלנו. אבל מאחר ועברנו איזושהי דרך מחיים מאוד טבעיים, אז נדרש לעשות איזשהו משהו הרבה פעמים בשביל לעורר את הידע הזה. והאמת היא שבתחילת הדרך הייתי מאוד סקפטית עד כמה זה אפשרי בצורה שבה אנחנו חיים, כי זה בפער. אבל נשים הראו לי שאפשר להחזיר ידע בצורה מדהימה, אפילו עם כל האתגרים של החיים שלנו.
אמן. טוב, אז דיברנו על העניין של כאב, ששם זה באמת מקום של להרפות ולשחרר.
כן.
אם אנחנו הולכות לכיוון של עוצמת דימום ומשך דימום, ואם זה בכלל עובד ביחד.
אוקיי. פה אני רוצה לתת איזשהו מידע. Okay. בווסת מה שקורה זה שהריפוד הפנימי של הרחם שנבנה כדי לאפשר לביצית מופרית להשתרש על הדופן, זה משהו ששייך יותר לזמן של הביוץ שהוא בערך שבועיים לפני הווסת, אז בווסת הגוף משיל את הריפוד הזה. אוקיי? Okay? ואם אנחנו לא מאפשרות את העבודה המלאה של הרחם, את התנועתיות שלה, את הזרימה טובה של דם לאזור של הרחם, אנחנו נראה שבעצם הגוף נשאר לבד לטפל בעניין הזה, והוא די מתקשה. זה בערך כמו שתהיה מצוננת, או שמישהי תהיה מצוננת, והיא תגיד לגוף, אני לא מקנחת את אף, תסתדר עם זה. אז זה יהיה לו הרבה יותר מורכב התהליך הזה. כשאנחנו משתפות פעולה עם הגוף וגם מקנחות, אז יותר קל לשחרר. אז פה גם כן הרירית הזאת, היא תשתחרר מתישהו, איכשהו, והסיפור של הרירית, כשאני אומרת רירית וריפוד, הריפוד הפנימי של הרחם זה אותו דבר, כן? אז המשימה של הגוף בווסת זה פשוט להוציא את הרירית הזאת. וכשאנחנו לא משתפות עם הגוף, פעולה עם הגוף, אז זה ייקח יותר ימים. וכשאנחנו מבינות את זה, ואנחנו יודעות לעודד תנועתיות ברחם, לעודד את השחרור של הרירית, אז אנחנו נגלה שווסת יכולה להיות יותר קצרה, במידה משמעותית. איך אנחנו עושות את זה? אנחנו, גם מה שדיברתי מקודם על תנועתיות של האגן, זה משהו שעוזר. יש גם דרך, אני מלמדת ממש דרכים מסוימות שבהן אפשר לשבת בשירותים, שיאפשרו פתיחה של האגן, וחשוב לדעת, אני פה לא אתן את הידע, כי אני מרגישה שכאילו יש פה עניין עם עבודה נכונה. אפשר להגיע לתוצאה, גם בלי שאני אגיד מה לעשות, אבל זה לא יהיה משהו שישמור על רצפת האגן לאורך זמן. אז כשאני מלמדת את זה, אז אנחנו גם, כשאני, המדריכות שלי גם, כמובן, אז אנחנו מדברות על על דרך נכונה לשמור על רצפת האגן, על המבנה שלה, אנחנו ממש לומדות להכיר את רצפת האגן, ומה זה אומר לשמור עליה באופן נכון, ואז אנחנו מדברות על תנוחות שונות, שבעצם מעודדות פתיחה של רצפת האגן, ומעודדות הנאה פנימית של הרחם, והזרמה של דם לאזור, וכל הדברים האלה ביחד יאפשרו לריפוד הפנימי הזה להשתף יותר בקלות החוצה. כן.
ואז זה בעצם גם קיצור של הימים וגם קיצור של העוצמה של הדימום? זה יביא לאותה תוצאה.
אני אגיד לך משהו על העוצמה של הדימום. הגוף מבחינתו, זה כמו שבלידה, אם אישה תתנגד ללידה, הגוף לא ילד, הוא ילד, נכון? אז גם פה הגוף אומר, אני הייתי שמח שאת תשתפי איתי פעולה ותעזרי לי להוציא את הרירית, אבל אם את לא מוציאה את הרירית, אני צריך למצוא איזושהי דרך להוציא אותה, והכוח שבו אני משתמש זה הדם. אני יכול להזרים יותר דם לאזור של הרחם כדי להוציא את הרירית. ואני אתן, אם זה נשמע מוזר או מרוחק, אני אתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה לזה. אם יש לנו גרגיר חול בעין, כן? אם אנחנו נעשה פעולה פשוטה של לקחת את האצבע להעיף את הגרגיר חול הזה, אז הכל בסדר. אבל אם אנחנו נחליט שהגוף ייפטר מזה לבד, ואנחנו נחכה זמן מה, אנחנו נראה שהעין שולחת דמעות, הגוף שולחת דמעות לעין, שיעזרו לשטוף את הגרגיר חול הזה. אז בדיוק באותו אופן, הגוף ישלח יותר דימום, בשביל להוציא את אותה רירית. אז אם אישה חובה הרבה דימום, היא יכולה להגיד, זאת הווסת שלי, אבל היא יכולה להבין גם שאם היא תעבוד ביחד עם הגוף, יכול להיות שהגוף יצטרך פחות, לשלוח פחות דם לאזור בשביל להוציא את אותה רירית. הייתה...
והלעבוד ביחד עם הגוף הזה,
כן.
זה בעצם התנוחות?
יש לזה, אני קוראת לזה ארבעה מעגלים. יש את הרמה של הגוף, יש רמה של הנפש, יש רמה של תפיסה של תרבות וחברה ותפיסת הנשיות שלנו, ויש עוד רמה של אמונה. אני לא יודעת באיזה מקום, כאילו כל מה שאנחנו רוצות כשאנחנו עוברות בשפה של בריאות טבעית, כן? אנחנו רוצות לשחרר חסמים, לפתוח זרימה, זה כל מה שאנחנו רוצות לעשות. איפה נמצאת החסימה? אולי ברמה של הגוף, אולי ברמה של הנפש, אולי ברמה של תפיסת הנשיות או משהו כזה. יכול להיות שאפילו זה ברמה של אמונה. כשאני מדברת על אמונה, זה לא אמונה דתית, זה איזשהו משהו שמאפשר, נקראת לזה החומר של האמונה, כאילו אם יש לנו אמונה שאנחנו לא כאן לבד בעולם, שיש משהו גדול מאיתנו, אז כאילו יש פה איזשהו מין... אגב, אני חילונית מאמינה, יוצא שאני עובדת הרבה עם נשים דתיות, זה לא ישמע מאוד זה, אבל פשוט אני רואה שכשאישה מחזיקה את הגוף שלה ואת התודעה שלה, כאילו היא מנהלת את העולם, ויש דברים שהיא מרשה להם להתקיים פה, ויש דברים שהיא לא, והיא נלחמת, והיא מחזיקה הכל 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 בעצמה, אז היא יוצרת איזשהו מתח בגוף שהוא מתח שלא מועילה. וכשאנחנו עושות איזה משהו ששייך להרפייה, התמסרות, חיבור למשהו שהוא קצת יותר גדול מאיתנו, אנחנו נראה שם שיש איזה שהם ערוצים של זרימה פשוטים יותר. אז שוב, אפשר, אנחנו... אני מוצאת שמרוב שאנחנו בתרבות שאנחנו רגילים להם, לפתרונות אינסטנט ואיך אני אגיד, איזשהו ניתוק מההוליסטיות, אז הרבה פעמים הבקשה יכולה להיות, תגידי לי מה אני עושה בגוף שלי כדי לסדר את העניינים. אבל לא תמיד המפתח הוא שם.
כן, זה נשמע לי כאילו שאם היינו חיים בתרבות אחרת זה היה הרבה יותר קל. אבל במציאות שלנו, כאילו כל אחת יודעת שכשהיא בימי וסת והיא בבית, אז החוויה היא שונה מאשר כשהיא ביום עמוס מחוץ לבית, והזמינות שלה לשירותים היא פחות זמינה. אז כאילו, כשאת בבית את יכולה להגיד, אוקיי, אני מתחברת, אני זה, אבל כשאת יוצאת, זה באמת לצאת לאיזה יום קרב כזה של איך אני שורדת את היום הזה בלי להתלכלך, בלי לכאוב, כאילו...
נכון.
וזה קצת מורכב לשלב בין הדברים האלה.
בא לי לספר לך על איזה מישהי שהייתה באחד הקורסים שלי הפרונטליים. אני זוכרת את הפעם הראשונה שהיא הגיעה לשיעור הראשון, ולפני שהתיישבה היא אמרה, איך אני שונאת את הווסת שלי. זה מה שהיה לה להגיד. ובאמת היו לה כאבים מאוד חזקים, והיא הייתה נמצאת בבית מושבתת בזמן של הכאב. ואחרי שהיא הייתה אצלי, אז היא מספרת לי שהיא הלכה למדוד שמלות קלה בזמן הווסת, ביום השני של הווסת, והיא הייתה באלה מזה. זאת אומרת שיש לנו פה משהו שאני קוראת לו הבנה של אמת. אם היא נגעה במשהו שהוא אמת, כן? באיזשהו שורש פנימי, היא מבינה כבר איך זה עובד ואיך היא עובדת ביחד עם זה, אז היא יכולה לעשות יצירתית וגם לנהל את זה מחוץ לתנאים המאוד ביתיים. כאילו אנחנו עוברות פה שני שלבים, שלב ראשון של להכיר מבפנים את התהליך ואת החיבור שלנו אליו, והשלב הבא הוא, אני קוראת לו לצאת מהבועה, איך אנחנו מנהלות את זה ביום יום. וכשיש לנו את שני החלקים האלה, אנחנו באמת נראה שנשים נעשות יצירתיות, שזה באמת זה אחד הדברים שהקסימו אותי מתחילת הדרך, שזה אפשרי לעשות את זה גם בסיטואציות מורכבות כמו שאת הערת או כל דבר. אפילו הייתה לי רופאה שעבדה במיון, שעשתה שינוי, בגלל שהיא קודם כל למדה, הבינה, ואז דברים נראו אחרת בזמן הזה.
וואו. טוב, אם רופאה במיון יכולה, אז כולנו יכולות, נראה לי.
כן. צריך להבין מה זה אומר, אבל כשהגוף נזכר, הוא מראה את הדרך. נקרא לזה ככה. הגוף נזכר, אז כבר אין שם שאלות. זה כמו רכיבה על אופניים. אחרי שאת יודעת לרכב על אופניים, את יכולה לדמיין כאילו שכחת, אבל הגוף כבר זוכר. אז גם פה יש איזה משהו שאנחנו מעוררות, והוא שם והוא יצירתי ומדהים.
רציתי לשאול גם לגבי אמצעי ספיגה. היום אני רואה יותר ויותר כאלה שעוברות לרב פעמי, או יש אפילו היום ממש תחתונים שסופגים, שהם כזה אפשר להשתמש בהם שוב ושוב, וגם לגבי גביעוניות, שמעניין אותי מה את חושבת על זה.
אוקיי. אז כן, בשנים האחרונות נוצרו אמצעי ספיגה שלא הכרנו קודם, ולא יודעת מי מהמאזינים או המאזינות שלנו מכירים, אז אני ממש אתחיל לתאר את אמצעי הספיגה האלה, ואז נוכל לדבר עליהם. הראשון שאני אדבר עליו זה פדים רב פעמים, עשויים מבד, כן? זה נסגר עם טיק-טקים, ואפשר לחבס אותם ולהשתמש שוב. זה לא נכנס כמו שזה למכונת הכביסה, בעיקרון משרים את זה בצד עם מים קרים, עם חומץ, ואז עיקר הדימום יוצא, ואז אפשר לעשות עם זה או כביסה נפרדת או מה שרוצים. אז זה פדים מבד, ואני יכולה להגיד קודם כל שהן מאוד מאוד נעימות. הפד מאוד נעים. אוקיי? אז לגבי שאר הדברים אנחנו תכף נתייחס. הדבר השני זה טמפון שהוא רב פעמי. זה מין כוסית כזאת שהיא עשויה מסיליקון או מגומי. יש פערי מחירים מאוד גדולים בעניין הזה של כאלה שאפשר לקנות באמזון בשני שקלים, ויש כאלה שעולים במאות שקלים, אבל הפתרון הזה הוא כזה, זה אומר שאנחנו מכניסות את זה פנימה, וזה מתיישב באזור של צוואר הרחם, וזה אוסף לתוכו את הדם. שם אגב אפשר לראות את מה שדיברנו עליו, על הדם ועל הרירית, הריפוד הפנימי של הרחם שהזכרתי, שזה ממש נהיה שכבות נפרדות כאלה, אפשר לראות את זה למי שמתעניין. אז זה פתרון של טמפון רב פעמי. והדבר השלישי שהזכרת אותו זה תחתוני וסת. תחתוני וסת זה איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לתחתונים להיות לא עם משהו שהוא עווה כמו איזשהו פד או לא יודעת מה, וזה כאילו איזשהו בד שיש לו יכולת ספיגה. אז אישה יכולה ללכת עם תחתונים, לא צריכה לתקוע משהו בתוך הגוף של טמפון או משהו כזה, ולא צריכה אפילו לשים פד שעלול לברוח, או שאדם יצא בדיוק בצד ולא בדיוק על הפד. אז פתרון שהרבה נשים נהנות ממנו. עכשיו לדעתי, על כל הפתרונות האלה, דעתי שכל אחת תעשה מה שנכון לה. חשוב במודעות שלנו שנדע מה היתרונות ומה החסרונות של כל דבר, ומשם נעשה בחירה שמותאמת לנו. באופן אישי בלבד, שלי כמרב, אני אלך לכיוון של פדים מבד, כי זה פתרון שהוא באמת טבעי, ויש, וכאילו לא, הוא לא פולשני, הוא לא בתוך הגוף, והוא מחומרים שהם ידידותיים לגוף. האזור של פה של מטה אני אקרא לו, האזור של הפות שלנו, הוא אזור בדיוק כמו פה של מעלה, כמו הפה שלנו, שמבקש עברור ונשימה. וכשהפד הוא מבד ולא עשוי מכל מיני כימיקלים או משהו שממש סוגר ויוצר שם חוסר יכולת לעברור או שיש עם זה בעיות, אז הפד מבד הוא ממש ממש טוב לנו, טוב לגוף. יכול להיות שמבחינה פרקטית הוא יהיה קצת מסורבל, אבל מבחינת הגוף הוא אידיאלי. אז זה פתרון אחד. הפתרון של, זה נקרא מון קאפ או קיפר, הגביונית הזאת שאפשר להכניס לתוך הנרתיק. זה פתרון שהוא מאוד מעניין. היתרון שלו על פני טמפון רגיל, שהוא לא עשוי מחומרים שהם לא ידידותיים לגוף. טמפון רגיל עשוי מחומרים שהם לא ידידותיים לגוף, כמו ריון ודיוקסין. ויש את תסמונת ההלם הריאלית, אז יש עניינים מורכבים עם העניין הזה של טמפונים, זה כתוב גם על מי שקונה טמפונים יכולה לקרוא בזה שמצורף פנים, הדף שמצורף בפנים, ואפשר לראות גם סרטונים ביוטיוב על הנזקים שיכולים להיות מטמפונים, הרבה לא יודעות את זה. וסיליקון הוא חומר שהוא באופן הזה, אם זה מחברה טובה, לא אלה שקונים אותם בזול, כן? אז יש שם סיליקון רפואי שהוא יציב יותר, ואז באמת מבחינת החומרים שלו הוא יותר טוב לגוף, הוא לא משאיר סיבים בתוך הגוף, וגם החומרים כמו שאמרנו. יש נשים שחוו איתו הקלה נהדרת, אפילו קיצור של הימים, כי בעצם אנחנו עובדות עם הגוף, ויש פה איזה משהו של יותר חיבור, ויש נשים שעצם זה שנמצא משהו בתוך הנרתיק, תקוע, עשה להם איזושהי אינוחות. אז פחות העדיפו אותו. בעיניי הוא שווה ניסיון, ואני באופן אישי בשנים האחרונות, כשאני ממש יודעת שאני רוצה ראש שקט, נגיד אם אני יוצאת לו איזו פגישה או להרצאה, אז אלה השעות הבודדות שבהן אני בפוקוס מלא על מה שאני עושה ופחות רוצה את זה, אז אני משתמשת בטמפון הרב פעמי הזה. זה אפשרות שנייה, ודיברנו על תחתוני וסת. אז ככה, זוכרת שדיברנו על כלל האצבע שלי, שמה שרחוק מתהליכים טבעיים יהיה לו איזשהו מחיר? אז זה כלל האצבע שלי גם כאן. זאת אומרת, לא לקחתי את התחתונים למעבדה, להבין ממה זה עשוי בדיוק ומה ההשפעה של זה על הגוף. אז אני שם על זה סימן שאלה, אומרת בשיא הכנות, יכול להיות שזה ממש בסדר, ויכול להיות שזה שווה התבוננות נוספת. אני לא יודעת, באמת שלא חקרתי. אני כן יודעת שכאילו אם נחשוב לפי התפיסה של השיטה, אז מצד אחד זה נותן איזשהו ביטחון בגוף ולא משהו תקוע בגוף ולא משהו מסורבל, אז זה שאישה מרגישה יותר חופשייה ויותר בנינוחות, זה מפעיל את המערכת הנכונה, כמו שדיברנו, שיש את המערכת של זמן שגרה, ולזה יש יתרונות משמעותיים. אז לכן אנחנו נשמע על הרבה נשים שעפות על התחתונים האלה. אבל יש עוד חלק אחד שהוא מסר שאני מביאה ככה עם השיטה, אגב, לא אמרנו את זה, השיטה קיימת כבר 19 שנה, כן? אז כן, עברנו עם זה חתיכת דרך, והמסר שלי הוא לעודד אקטיביות, לא פסיביות, ויש משהו בתחתונים האלה שאומרות, למי שלא למדה אצלי, כן, או בכללי, המסר שמביאות, זה אנחנו נטפל בהכל, את תהיה רגועה ותמשיכי לדלוף לך מתי שבא לך. בעצם מבחינת המערכת הפנימית של הגוף, אנחנו לא מעודדות פה שום עבודה משותפת עם התהליך. אז כאילו, לאישה שלמדה אצלי ועובדת עם הגוף שלה, אם היא משתמשת עם תחתוני מחזור, אם שמתי בסוגריים את העניין הזה של הטכנולוגיה ומה שאמרתי של הריחוק מדברים טבעיים, אז יש פה סבבה שהיא תשתמש. אבל אישה שאם זה שלח אותה לכיוון של פסיביות, אז היא לא יודעת אפילו שעוד, אולי כנראה לא יודעת, שיש לה יכולת אדירה להשפיע על עוצמת הדימום, על משך הימים, על כאבים וכן הלאה.
טוב, אנחנו הגענו ממש לסיומו של הפרק, אז ממש תודה רבה שהסכמת לבוא ולהתארח בפודקאסט שלי. לי זה היה ממש מעניין, ואני בטוחה שגם למי שהקשיב עלינו וגם למי שהקשיב, תספרו לי מה חשבתם. ואני רוצה לשאול אותך, מי שזה ככה פתח לה איזה צוהר והיא רוצה לשמוע עוד או ללמוד עוד, איפה היא יכולה למצוא אותך?
אז תודה שהזמנת אותי, שמחתי להתארח אצלך, וקורסים של שיטת שרמן אפשר למצוא באופן דיגיטלי באתר של שיטת שרמן, אני אשלח לך את הכישורים המתאימים, ויש מדריכות ברחבי הארץ, ואם יש מישהי שרוצה קורס פרונטלי, שמעדיפה קורס פרונטלי, יכולה לפנות לאחת המדריכות שלנו, יכולה לפנות דרך האתר גם, ולהגיע לאחת המדריכות שלנו, לקורס שכזה. אני יכולה להגיד שבאתר אפשר למצוא קורס גם, יש הדרכה מיוחדת לווסת ראשונה, למי שאפילו עוד לא קיבלה, ויש הדרכה מיוחדת לאימהות ונערות, ויש משהו שהוא מקוצר למי שאוהבת הדרכות קצרות, שמתמקד יותר בחלק הפרקטי, אבל באופן מאוד מאוד תמציתי, ויש את הקורס המלא שנותן את ההבנה הרחבה ויכול באמת לחולל שינוי משמעותי, וזה בעיקרון, הדבר שהכי הייתי ממליצה לאישה זה ללכת על הקורס המלא, כדי לעבור באמת שינוי שהוא בעצם שינוי בכל הרמות שיכול לשמש אותה לכל החיים. ובנוסף, אנחנו נראה גם בקישורים, תראי שיש גם קורס מדריכות, אז מי שהנושא הזה נוגע בה, ברמה כזאת שהייתה רוצה גם להפיץ את דברים הלאה, אז תדעי שזה אפשרי ואת מוזמנת להצטרף.
מעולה, אז אני אשים פה מתחת לפרק את הקישורים לכל הדברים שסיפרת עכשיו, לאתר וזה.
אמן.
אז תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לכם שהקשבתם לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אם אהבתם, אני אשמח שתשתפו וגם שתדרגו. אם אתם מקשיבים דרך ספוטיפיי, יש 5 כוכבים, תנו לנו 5 כוכבים, זה יעזור לנו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק, קצת יותר בריאים עם עסקה חסון. וספרו לי מה חשבתם על הפרק. אז אנחנו נפגש בפרק הבא. תודה רבה.